זה בסדר?
כן, טוב. אז אחת המצוות המשמעותיות מאוד שאנחנו עומדים לפני הקיום שלהם בעזרת השם בליל הסדר, זה מצוות סיפור יציאת מצרים. אנחנו רוצים לברר קצת את היסודות, את ההגדרות, את ההבנות של המצווה הזאת. כדרכנו, הרמב״ם הוא תמיד, אפשר לומר, המקור שממנו אנחנו יוצאים, אבל במקביל הרמב״ם אנחנו גם מנסים לבדוק את השיטות שמנוגדות לרמב״ם ולהבין קצת את המחלוקת ביניהם. אז בנושא שלנו יש דבר מעניין, כי אותי זה הפתיע כשראיתי את זה לראשונה, כי זה היה נראה לי שהמצווה הזאת של כאילו זה תכלס זה כאילו ליל הסדר, הגדה של פסח. מי לא חושב שזה מצווה? כאילו מי לא מונה את זה כמצווה? זה הפתעה כזאת, זה לא איזה מצווה כזאת שאתה אומר, יש 80, יש לא 80, בסדר, זה לא כזה ברור, אבל פה זה לכאורה מאוד ברור, אבל עם כל זה, הגאונים, הרס"ג, המפורסם, סעדיה גאון, בעל הלכות גדולות, רבי שמעון על גרבלי, לא מנו את המצווה הזאת בתרי"ג המצוות שלהם. תודה רבה, תבורך. ומי שנותן הסבר מאוד מעניין למה הם לא מונים את המצווה, זה ארי פרלה בביאור שלו על ספר המצוות של הרס"ג. אוקיי. אז אומר ככה, תראו במקור שניים, נקרא כמה שורות מלשונו, יש פה יסוד מאוד מעניין. אז הוא אומר, ראינו לרבנו הגאון שלא מנה, והוא דבר מטמיע לכאורה, דעה ולעשה המפורשת בקרא, דקטיבי, גדתה לבנך ביום ההוא. זה מה שאמרנו קודם, והגעתה לבנך, סיפור יציאת מצרים, אגדה של פסח, מי לא מונה? ואומנם רבנו הגאון איננו היחיד בדבר הזה, שגם בעל הלכות גדולות לא מנה אותו, וגם קיצור, וגם הרעים, בעיריים, קיצור. ומי הוא? תראו בשתיים, שלוש שורות הלאה, באמצע. ומי הוא? בדעת רבנו הגאון זל, זה הרס"ג, אפשר לומר, דה לשיטתו הזיל, על פי מה שכתב בתשובות הראש, בכלל כף דלת, וזה לשונו, וששאלת למה אין מברכים על סיפור האגדה. הראש נשאל שאלה מאוד מעניינת, למה אין ברכה אשר קידשנו אותה וציוונו על סיפור אגדת, סיפור יציאת מצרים. אומר הראש, שימו לב, אומר הראש בתשובה, הרבה דברים ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות זכר ליציאת מצרים, ואין אנו מברכים עליהם, אלא שציווה הכתוב לעשות המעשה, ומתוך כך אנו זוכרים יציאת מצרים, ולאו דווקא אגדה בפה, אלא אם ישאל, מפרשים לו, וזהו האגדה לצד שזוכרים יציאת מצרים. עד כאן לשונו עיין שם, הוא מבואר מדבריו, דליקה מצווה בסיפור יציאת מצרים, אלא על פי שאלת הבן, הוא כדכתיב, והיה כי ישאלך, זאת אומרת, אם ישאלך. מה הוא אומר? הוא אומר, אני קורא לזה בלשון היום של קצת קשור ללשון הצבאית, יש דרך הראש ויש דרך הרגליים. יש להשיג דברים בחיים שאתה משיג אותם דרך הראש, זאת אומרת, דרך הבנה, דרך דיבור, דרך דברים כאלה, ויש לפעמים שאתה, תודה רבה, יש דברים שאתה קונה אותם דרך הרגליים, דרך המציאות, דרך העשייה, דרך החיים, אתה קונה את הדבר. אומר הרי פרלה בהסבר דעתו של הרס"ג, שהרס"ג בעצם אומר ככה, יש בתורה המון מצוות זכר יציאת מצרים. תנסו, תראו כל מיני דברים, קידוש, החגים, כל החגים הם זכר ליציאת מצרים. השבת יש בבחינה זכר יציאת מצרים. לא מדבר על פסח עצמו, בוודאי, אוכלי מצא, יש קורבן פסח כשהיה קורבנות, היה קורבן פסח. יש מלא דברים שעושים זכר יציאת מצרים. ובעצם, מה שאומר הרס"ג, זה כאילו, אתה עושה דברים, זה מזכיר לך את יציאת מצרים, אתה לא צריך יותר מדי לדבר על זה. זה שאתה עושה את זה, זה מזכיר לך את זה. אתה אומר, רגע, למה אני עושה עכשיו קידוש? למה אני עושה עכשיו זה? למה אני אוכל עכשיו מצה? אתה רק חושב על זה טיפה, אתה אומר, בטח, היום זה, היה את האירוע הזה, יציאת מצרים, לכן אני אוכל. ואם תגיד שהבן, נגיד האבא ברור לו, אבל הבן, גיל כזה, גיל אחר, לא ברור לו, אומר, אבא, תגיד, למה אוכלים מצה היום? אז אבא אומר לו, מה, אתה לא יודע? בא, היום יצאנו ממצרים, או גם אם זה שבת רגילה, אומר, אתה יודע, יצאנו פעם ממצרים, כל שבוע אנחנו זוכרים את זה, זהו. זאת אומרת, זה קורה לבד, דרך המציאות. ולכן, לא צריך עכשיו מצוות עשה לדבר על זה. זה כבר מדברים על זה, כבר קורה, המעשים מדברים בעד עצמם. זה כיוון מאוד מעניין לחיים, לחשוב על כל מיני דברים שבאמת, לפעמים הם פשוט, הם קורים במציאות, וזה כבר, לפעמים עושה לך את כל העבודה, בלי, הזכרתי את זה הבוקר, וזו שיחה אישית עם מישהו, משיעור ב', שהצבא, מהרבה בחינות, כאילו בישיבה, הרבה מדברים על, וכלל ישראל, וכל מיני דברים, וגם אדם עם עצמו, לפעמים הוא חושב, כל מיני דברים, ויש לו התלבטויות, ויש לו זה, בא לצבא, כאילו, שם לא מדברים יותר מדי, שם עושים. באים, עושים, מתאמנים, אם צריך, נלחמים. מה שכל אחד עושה את העבודה שלו, בלי, כאילו, לא מתקשקשים יותר מדי. הדברים הם קצרים, מדברים בקשר קצר, עושים את הדברים בצורה עניינית, כאילו, ויש בזה משהו טוב, כאילו, עושים דרך הרגליים. בסדר, צריך גם לחשוב, צריך גם להבין מה עושים, אבל לפעמים בצבא זה מוגזם, אבל על כל פנים, זה ככה מסביר, ככה כנראה דעתו של רס"ג, אבל עכשיו אנחנו לומדים את דעתו של הרמב״ם, שנחזור למה שאמרנו בהתחלה, שבסוף, לכאורה, המצווה בתורה היא כן, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. התורה אומרת לכתחילה, לא רק והיה כי ישאלך, הוא הביא את הפסוק, והיה כי, אם ישאל אותך הבן, אז תענה לו. אבל זה לא הפסוק היחיד שיש. יש פסוק שאומר, והגעת לבנך, לכתחילה, תגיד לו. זאת אומרת שכן, יש מצווה לספר ביציאת מצרים, בנוסף ובלי קשר לכל המצוות הנוספות המעשיות שיש. אז אנחנו רוצים עכשיו ברמב״ם להבין את המצווה הזאת קצת ואת הגדר שלה. אז נתחיל מספר המצוות, ורק נדייק תוך כדי הקריאה, נדייק בסדר של הדברים ברמב״ם ובתוכן שלהם, ואחר כך מתוך זה נשווה את זה לאיך שהוא כתב את זה ביד החזקה. זאת אומרת, הרמב״ם מקור 3, המצווה לספר ביציאת מצרים בליל 15 בניסן, בתחילת הלילה, כפי צחות לשון המספר. אומרת, אדם, כל אדם, לפי מה שהוא יודע, מה שהוא יכול, זאת המצווה, תכף אולי נחזור לזה. וכל מה שיוסיף במאמר, ויעריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם, מה שעשו עמנו המצרים, מעוול וחמאס, ואיך לקח השם נקמתנו, ולהודות לו על מה שגמל לנו חסדיו, יהיה טוב. כל המעריך ספר, הרי זה משובח. ועכשיו, אז זה ההגדרה. הגדרה היא לפרט, להעריך, להעמיק ולהודות כמה שיותר. עכשיו, מה המקור בפסוקים? אומר הרמב״ם, והכתוב שבא לציווי הזה, הוא אומרו יתברך, והיגדת לבנך ביום ההוא וכו'. הוא בא הפירוש, והגעתה לבנך. אומרים את זה גם בהגדה של פסח. יכול מראש חודש, תמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, תמוד לומר בעבור זה, כשיש מצר מרום ומורים לפניך. כלומר, מתחילת הלילה אתה חייב לספר. אז הוא מביא את המחילתה, כי ישאלך בנך. יכול אם ישאלך בנך אתה מגיד לו, ואם לאו אין אתה מגיד לו? שזה קצת מזכיר את השיטה של הרס"ג. אם ישאלך בנך, אתה מגיד לו. ואם הוא לא שואל אותך, אז אתה לא מגיד לו. יכול שזה ככה, זאת אומרת, לפי הרס"ג זה באמת ככה. למה זה ככה? כי אם הוא לא שואל, כנראה הוא יודע למה אוכלים ולמה עושים, אז הוא לא שואל. היכול שזה ככה, אומר המחילתא, תמוד לומר, והגעת לבנך, אף הפי שאינו שואלך. אין לי אלא בזמן שיש לו בן. בינו לבין עצמו, בינו לבין אחרים, מניין, תמוד לומר, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כלומר, שהוא ציווה לזכרו, כמו שאמרו, זכור את יום השבת לקדשו. אז עד כאן, בואו נגדיר את הנקודה המשמעותית שאותה קצת צריך להבין מבחינת ההשוואת המקורות ליד החזקה. הרמב״ם אומר, הפסוק המרכזי שמנו לומדים את המצווה זה והגעת לבנך ביום ההוא לאמו. כי בפסוק הזה כתוב שגם אם הוא לא שואל, אתה צריך להגיד לו ולספר לו. זה הפסוק המרכזי. ואז אומר הרמב״ם, רגע, אבל אם אני לבד, אז אולי אין לי למי לדבר ואין לי למי לספר, אז אולי אני פטור מהמצווה. המצווה היא אולי רק כשיש לי בן, ספר לו. לא, יש פסוק נוסף. פסוק אומר, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. יש הקש, זכור את יום השבת לקדשו. כמו שבשבת, בשבת האם, כשאתה עושה קידוש, כשאנחנו זוכרים את השבת, זה רק אם יש בנים? או שזה בכל מקרה? ודאי, ברור שזה בכל, זה לא קשור לזה. זה גם עדיין נמצא לבד, הוא אומר קידוש. זאת אומרת, זה לא קשור. אז אותו דבר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. גם אם אין לך אנשים לידך, אתה לבד, אתה גם כן צריך לספר. אתה צריך לספר לעצמך. זאת המצווה, וזאת ההגדרה, ואלה הפסוקים. ביד החזקה, סדר הדברים הוא הפוך, ועוד משהו גם שנעיר עליו, ודברים ביחד אולי ככה ייתנו איזושהי תמונה לאיך שבנה פה הרמב״ם את הדברים. אז תראו מה קורה ביד החזקה, בפרק ז' אומר הרמב״ם ככה, הלכה א', מצוות עשה, ספר, בניסים לנפלאות, בליל 15 בניסן. מה הפסוק הראשון שהרמב״ם מביא, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כמו שנאמר, זכור את יום השבת. שימו לב, בספר המצוות זה הופיע בסוף. בסוף המצווה, כשהרמב״ם רצה להוכיח שאתה חייב גם כשאין בן, אז הוא הביא את הפסוק הזה. פה ביד החזקה, הוא מתחיל עם הפסוק הזה. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו ביום השבת, אתה צריך לזכור את יציאת מצרים. ואז הוא אומר, מניין שבליל 15, שכתוב, הגעת לבנך ביום ההוא, כשיש מצר ומרור, מונחים לפניך. ואף הפי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים צריכים לספר, להעריך בדברים שהיו וזה משובח. אז הרמב״ם מתחיל דווקא עם האדם כשהוא לבד, ואין לו בן, ואומר שהוא חייב. כי כתוב זכור. מצווה להודיע לבנים, עכשיו הלכה בית, מצווה להודיע לבנים. ואפילו לא שאלו, שנאמר והגעת לבנך. לפי דעתו שבן אבי מלמדו, אם היה קטן או טיפש, אומר לו, כולנו היינו עבדים כמו השפחה הזו. בלילה הזו פדה אותנו. אם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שראה לנו במצרים וניסים, הכל לפי דעתו של הבן, זה יסוד גדול בגדה של פסח, יסוד דידקטי, בעזרת השם, גם אתם, יש לכם בטח אחים קטנים, אתם כבר עוזרים לאבא, ולסדר אתם כבר עוזרים לאבא, עוד מעט תהיו הורים בעצמכם, אז צריך לשים לב, לתת לכל אחד את המענה שלו, לגדולים, לקטנים, לבינוניים, לראות איך מפעילים את כולם כדי לקרב אותם לסיפור. אבל שימו לב לסדר של הדברים פה ברמב״ם. מתחיל עם המצווה עם אדם עם עצמו, ומשם הוא עובר לחובה להגיד לבנים. ואז הוא ממשיך עם הדברים האחרים שכרגע הם פחות משמעותיים מבחינתנו. בהלכה ד' כן אני אקרא את זה, כי תכף נראה שזה משמעותי, כי הרמב״ם כותב את זה ממש בתוך הסדר של המהות של ההגדה, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבע. אז הרמב״ם כותב, ימי תרח, ואחר כך עבדים היינו, את כל, את כל, את כל הדברים האלה, ובהלכה ה', מי שלא אמר שלושה דברים האלה בפסח, לא יצא ידי חובתו, והם פסח, מצה ומרור, והוא מפרט את, ה, את, 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 את הדברים. אז מה ההבדל בין, מדוע הרמב״ם שינה בין ספר המצוות ליד החזקה, ומשם נמשיך הלאה להבין עוד יותר לעומק את ה... את הדברים. אז צריך, אפשר לומר, בכיוון הבא. ספר המצוות, הרמב״ם קודם כל אומר את הפסוק באמת הכי שמבטא את המצווה. אין ספק, כשאתה מסתכל על התורה, ואתה אומר איזה פסוק בתורה אומר את המצווה, לספר את הסיפור של יציאת מצרים, לספר זה תמיד למישהו אחר. אז אין ספק שזה הפסוק, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. זה הפסוק. וכשבספר המצוות, צריך להבין שבספר המצוות, הרמב״ם רוצה להגיד לך מה הגדרת המצווה, ולמה זה מצווה, ומה המקור שלה בתורה. אז אם זאת השאלה, אז ברור שהתשובה היא, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, זה המקור בתורה למצווה הזאת לספר בסיפור יציאת מצרים. אבל, רגע, ופה אתה תבוא ותגיד, רגע, אבל, ואם אני לבד, ואם אין לי למי לספר, אז אולי אין מצווה, או שזה איזושהי מצווה אחרת, זה יכול להיות כאילו, להתפרש כאילו, אם אין לך למי לספר, אז זה משהו אחר עכשיו, אולי משתנה פה משהו. בא רמב״ם ומביא לך את הדרשה הזאת, זכור את היום אשר יצאתם, כמו זכור את יום השבת, לא. המצווה קיימת גם כשאתה לבד, ואין לך למי לספר, המצווה ממשיכה להיות קיימת. כלומר, הרמב״ם חייב להביא את הדרשה הזאת, כי אחרת אנחנו נטעה ונחשוב, או שאין מצווה בכלל כשאתה לבד, או שזה אולי איזה מין מצווה אחרת, כמו בקידוש של שבת, זכור את יום השבת לקדשו, לא יודע, זה משהו אחר. אומר הרמב״ם, לא, זה הכל כלול בתוך המצווה הזאת. אם יש לך למי לספר, אתה מספר. אם אין לך למי לספר, אז אתה מספר לעצמך ואתה אומר את זה לבד. זה מה שקורה בספר המצוות. מה קורה ביד החזקה? תמיד ביד החזקה הכיוון הוא, זה תדעו ברמה העקרונית, כל פעם שיש לכם סתירה בין ספר המצוות ליד החזקה, צריך להבין כל מקום מה העניין שלו. היד החזקה זה הספר של החיים. זה הספר של המציאות, שאנחנו נתקלים עם זה ביום יום של החיים. זה לא הספר של ההגדרה של המצווה. ולכן, כשמדובר ביד החזקה, הרמב״ם אומר, קודם כל, אדם בחיים, הוא קודם כל, הוא קודם כל עם עצמו. לא כל אחד יש לו ילדים. לא כל אחד הילדים איתו בליל הסדר. אולי הוא במילואים. אולי הוא כבר קצת מבוגר, והילדים כבר... לא יודע, יש כל מיני מצבים, כל מיני סיטואציות. לא, אדם הוא קודם כל עם עצמו. לפעמים אין לו, לא עלינו, עדיין לא נולדו לו ילדים. את הכאב. קודם כל האדם הוא עם עצמו. לכן, אומר הרמב״ם, מצווה ראשונה, קודם כל, זכור את היום אשר יצאתם ממצרים, זכור את יום השבת לקדשו, גם אם אתה לבד, אתה צריך לספר את הסיפור. גם אם אין לך מי לספר, תספר אותו לעצמך. ואז, הלכה ב', אומר הרמב״ם, הוא מצווה להודיע לבנים. זאת אומרת, ברור שצריך שיהיה לך בנים, ותשתדל שהבנים יהיו איתך בליל הסדר. ואתה צריך לספר לבנים. זה כמובן ההרחבה של המצווה. בצורה באמת היותר גדולה ויותר מלאה שלה, זה שזה לא נשאר אצלך, לא נשאר עכשיו בגדר הסיפור הפנימי שלך לעצמך, אלא זה יוצא החוצה ואתה מספר את זה לאחרים, והאחרים במקרה הזה הם כמובן קודם כל המשפחה הגרעינית שלך, אם יש לך עוד אנשים, להזמין אותם וכדומה, זה כמובן מרחיב את הדברים, אבל קודם כל, משפחה הגרעינית שלך. ולכן, בספר המצוות, כשמדובר להגדיר את חובת המצווה, אז באמת והגעת לבנך, זה שורש המצווה. המצווה היא לספר, המצווה היא להרחיב, המצווה היא להודיע לאחרים, זה המצווה. אחר כך הוא אומר לך, תדע לך שגם לספר לעצמך, זה גם בתוך המצווה. מגיעים ליד החזקה, זה מתהפך. קודם כל, אתה עם עצמך. אחר כך, אתה מתרחב, ויש לך משפחה, ויש לך ילדים, ואתה מספר גם לילדים. אז זה, קודם כל, מבחינת הבנת ההבדל בין ספר המצוות לבין היד החזקה. אבל מפה אנחנו רוצים להעמיק קצת יותר את באמת את ההבנה של המצווה הזאת לספר בסיפור יציאת מצרים. כי באמת יש לנו גם את הרס"ג שאומר בכלל אולי לא צריך לספר, יש כבר את המעשים שהם מדברים בעד עצמם. אבל יש גם דבר נוסף, יש מצווה שאומנם היא לא מצווה בתרי"ג מצוות, אצל מוני המצוות, אבל יש מצווה כל יום להזכיר את יציאת מצרים. יש פסוק מפורש שאומר, נמצא פה גם במקורות, במקור 5, כשהתורה מסבירה את פסח, היא מסבירה, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. אז במפורש התורה אומרת שצריך לזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אומרים את זה גם, מביאים את זה בהגדה של פסח, ימים, לילות, מי שזוכר את הדרשה שם בהתחלת ההגדה. אז למה צריך, בליל הסדר תוספת? כאילו, יש כבר מצווה, כל יום פרשת ציצית אנחנו זוכרים את יציאת מצרים, גם בבוקר, גם בערב, תפילת ערבית, פרשת ציצית. לא, הכל בסדר, זוכרים. למה צריך להוסיף? אז פה אנחנו צריכים להבין שני דברים. קודם כל, תשימו לב שזה לא מצווה בתרי"ג מצוות לזכור את יציאת מצרים כל יום. ולמה? לפחות לפי הרמב״ם, זה כתוב בתורה כטעם למצווה אחרת. הרי איך כתוב? כתוב, למה אתה אוכל מצות? כדי שתזכור את יציאת מצרים. הרמב״ם כותב בשורש החמישי שלו, בהקדמה לספר המצוות, הרמב״ם כותב שמה שיופיע בתורה כטעם למצווה, אנחנו לא נמנה אותו כמצווה בפני עצמה. זה כלל מאוד מעניין, כדאי לשים לב לכלל הזה. זאת אומרת, אם משהו, כדי שדבר יהיה מצווה, הוא צריך להופיע בתורה, הייתי קורא לו כדבר לכתחילה, שהתורה אומרת, תעשה כך וכך, כי זאת מצווה. פה לא כתוב ככה, פה כתוב, אל תאכל חמץ, תאכל מצות, למה? כדי שתזכור את יום צאתך מארץ מצרים. אז זאת אומרת, זה לא כתוב בצורה חיובית, תזכור את, אלא כדי שלא, כדי תבין למה אתה זה, אז בשביל זה תזכור את יציאת מצרים. ולכן גם הרמב״ם לא מונה את זה בתרי"ג מצוות, המצווה הזאת, למרות שזה חובה כל יום לזכור את יציאת מצרים. אז זאת נקודה ראשונה. זאת אומרת, כבר אנחנו רואים שמצד אחד זה כל יום, אבל מצד שני, זה לא ממש מצווה בתרי"ג מצוות, אלא זה חובה הלכתית שהיא הופכת להיות הלכה בהלכה למעשה, אבל יש הבדל בין זה לבין מצוות עשה. זאת נקודה ראשונה שכבר אומרת, רגע, זה לא על אותו משקל בדיוק. זכירת יציאת מצרים כל יום וסיפור יציאת מצרים בליל הסדר, זה לא אותו דבר. זה לא על אותו רמה, לא על אותו זה. אבל עכשיו נלך יותר פנימה כדי להבין באמת מה החידוש בסיפור יציאת מצרים שבכלל אין אותו בזכירת יציאת מצרים הרגילה של כל יום, זה בכלל לא מתקרב למה שקורה בסיפור יציאת מצרים. וזה בא לידי ביטוי בשלושה דברים מרכזיים. יכולים לראות את זה במקור 7, הופיע בכמה מקומות, גם בספר מנחת חינוך מביא את זה, אבל פה הבאתי מהחידושים של רב חיים מבריסק על השס, על מסכת פסחים, הוא ככה מתמצת את זה בצורה מאוד ברורה. הוא אומר ככה, בכל לילה יש מצווה של זכירת יציאת מצרים. ואם כן, מה נתווסף בליל הסדר? שאין בה כל השנה. ונראה לומר, ברוך אתה נאמך, עולם שהכל יהיה נור. ונראה לומר, שיש ג' חילוקים. א', לקיים מצוות הסחירה, אין צריך אלא להזכיר לעצמו. אבל בסיפור יציאת מצרים, המצווה היא לספר לאחר דרך שאלה ותשובה. כי דכתיב, היה כי ישאלך בנך ואמרת אליו. וכדכתיב, והגדת לבנך. ובהגדה, הבן שואל מה נשתנה והאב משיב. וההלכה היא, שימו לב, שאפילו אם אחד לבדו, הוא צריך לשאול לעצמו ולענות עבדים היינו, כאילו הוא מספר לאחר. זה דבר מדהים. אדם נמצא לבד, תחשבו על הסיטואציה הזאת, לא מאחל לכם להיות אף פעם לבד בליל הסדר, אבל אי אפשר לדעת, צריך להתכונן. יכול להיות שנהיה באיזה עמדה בצבא, איזה מקום, לא יודע מה, נהיה לבד, ונצטרך פחות או יותר, זה, מה עושים? אז אומר, ככה גם כתוב, ככה ברמב״ם, על ה, אתה צריך, זה נראה קצת כמו איזה אחד הזוי, כאילו מדבר לעצמו, כן? אתה צריך לשאול את עצמך ולענות. תגידו מה, באמת, נגיד מישהו אחר שואל, אתה עונה בסדר, אבל אני צריך לשאול את עצמי ולענות, אני יודע כבר את התשובה, אז מה יעזור לי שאני אשאל את עצמי ויענה? אז תדעו לכם שמתברר דבר מאוד מעניין, פעם נתתי איזה פה איזו שיחה שלמה, על הערך של שאלות. היה לי מזמן בגלל המלחמה, בזמן לא דיברנו כל מיני שיחות רגילות כאלה, על כל מיני דברים כאילו רגילים בחיים. יש ערך מדהים לשאלה, כל אחד פעם העביר איזה פעולה, שיחה, אפילו דבר תורה בבית, לא משנה. ברגע שמישהו שואל אותך שאלה, זה כבר מה שנקרא בלשון הקבלית, זה אור חוזר, חוזר אליך אור, והאור הזה פתאום מזכיר לך דברים. אומר, וואלה, בשאלה שלך, לכן אני תמיד אומר לחבר'ה, תשאלו, תשאלו שאלות, כי החבר'ה אומרים, תשמע, לא נעים לי להפריע, אולי זו שאלה כזאת, לא כזאת חשובה, מה עכשיו אני אעקיף את השיעור, הפוך בדיוק, כל שאלה רק מעצימה את הדברים, כי פתאום מי שמעביר את השיעור, פתאום הוא נעצר שנייה, ומישהו מזכיר לו, ואז פתאום, רגע, נזכרתי בכלל, שכחתי איזה משהו להגיד, פתאום הזכרת לי משהו אחר, ואני חוזר על זה עוד פעם, ואז אני מבין את זה יותר טוב. אותו אחד שכאילו מעביר את הדברים, אם שואלים אותו שאלה, הוא כבר מבין יותר טוב את מה שהוא בעצמו, חשב כבר שהוא מבין. עכשיו הוא מבין את זה עוד יותר טוב, זה מדהים. ולכן, אפילו כשאתה נמצא לבד, ואתה שואל את השאלה ועונה עליה, זה כבר עושה לך איזה סוג של אור חוזר כזה. כאילו, אתה כבר לא רק איזה מתחרבש, כאילו, סליחה על הביטוי, כאילו, עם עצמך בפנים כל מיני מחשבות, אלא זה יצא החוצה, ועכשיו אתה עונה. ובזכירה זה באמת ההגדרה מראש, לזכור, זה להגיד, להגיד את הדברים. כמו קידוש בשבת. לא אומרים לך עכשיו, תספר סיפור, תשאל שאלה ותענה על זה. לא, פשוט תגיד את הדברים. זהו, זכרת. היה המלאק, לא מזמן, זכרות, אשר עשה לך המלאק. אמנם שמה, כן, יש ברמב״ם, שנה לא יצא לנו לדבר על מצוות זכירת המלאק, לא היה זמן בזה, היה פורים, הכל היה ביחד. אבל רואים ברמב״ם שיש עניין להעמיק קצת, להבין מה הסיפור של המלאק, ולמה צריך למחות אותו ולזכור אותו. אבל בצורה פשוטה, אתה אומר את הדברים, זכרת את מה שעשה המלאק. לספר ולזכור את שני דברים עולמות שונים לגמרי, זה דבר ראשון. דבר שני, אומר רב חיים, בסיפור צריך לספר כל ההשתלשלות, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, ולקיים מצווה, סגי בסחירת היציאה לחוד. זוכרים שאמרתי לכם קודם שהרמב״ם, ממש תוך כדי שהוא מדבר על המצווה של סיפור יציאת מצרים, הוא אומר את הדבר הזה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה מאוד מאוד משמעותי, תכף ניגע בזה מאוד כיוון, אבל בסיפור אתה מספר את כל הסיפור, אתה לא אומר את השורה התחתונה, יצאנו ממצרים. אתה מתחיל מההתחלה, מה היה ולמה היה ומה בדיוק קרה. אתה מספר את כל ההשתלשלות, זה משהו אחר לגמרי, זה חיבור אחר לגמרי לכל הדברים. אתם יודעים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני לפעמים, הרי אחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו הרבה פעמים, זה לגבי העריכות שיש בגמרא בהמון דברים, שבסוף לפעמים המסקנה, לפעמים יש מסקנה של שורה אחת שאומרת, ולא היא, ודוחים את כל האב האמינות שהיו במשך עמוד שלם, וחוזרים להתחלה ואומרים את המסקנה. ואז אתה אומר לעצמך, נו מה עכשיו, למה הייתי צריך עכשיו? הייתי צריך לעשות כל הסיבוב הזה, ובסוף המסקנה היא רבחת. ואז אני אומר, לפעמים שאני מדבר על זה, אני אומר, להבדיל אלפי הבדלות, אבל זוכר שפעם גם הייתי ילד, כמו כולם, והתעניינתי בכדורגל. אני מקווה שזה גם אצלכם היה פעם משהו שמאוד עניין אתכם, ולאט לאט זה הולך ויורד וכבר לא כזה מעניין אתכם היום כמו פעם. אבל כשזה עניין אותי, אז אני זוכר שהיה כזה, יום ראשון היה עיתון ספורט. היינו ממש מוסרים את הנפש מהאוטובוס לדוכן של הקיוסק, מהאוטובוס לבית ספר, זורקים לו כסף, והיה מביא לנו עיתון ספורט. ואז היה כזה עמוד אחד שהיה כתוב על כל הבישול של השערים. מי בישל את השער? כאילו, לא רק השורה התחתונה, כאילו, מי תקע את הגול. זה בסוף היום לא חוכמה, אחד סידר לך את הכל. בסוף לעמוד מול שער, מול שוער, אתה צריך להיות כבר באמת איזה שחקן נדיף שלא תשחק בליגה, אם אתה לא יודע לתקוע כזה גול. זה כבר לא... אבל מה החוכמה? החוכמה היא כל הדרך, כאילו, כל התהליך, זה... אז להבדיל אלפי הבדלות. אני אומר, כאילו, גמרה שורה תחתונה וגמרה כל התהליך, זה משהו אחר לגמרי. זה לא משנה אם זה בסוף הגיע להלכה, למסקנה או לא הגיע. אבל כל התהליך, זה הסיפור. למה קרה? ומה חשבת? ומה ההיגיון במחשבה הזאת? ומה ההיגיון במחשבה הזאת? ומה קרה בדרך? ומה קרה לפני ואחרי? זה עולם אחר. אז להבדיל, אני אומר, גם פה, יש הבדל בין להגיד, שמה, יצאנו ממצרים. תודה רבה, קדוש ברוך הוא, היה קשה, גמרנו, יצאנו, סבבה. לבין, שאתה אומר, מה, בוא, שמה, בוא נראה את כל העסק, היה פה מלא תחנות בדרך. גזרות כאלה, וגזרות כאלה, ונשים צדקניות, וכל מיני דברים קורים פה בדרך. זה הסיפור. על זה צריך לספר. דבר שלישי, אומר רב חיים, מצווה לספר טעמי המצוות של אותו הלילה. כמו שכתוב במשנה פסחים, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו, בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן, פסח, מצה ומרור. פסח על שומה, מצה, מרור וכולי. אז דבר שלישי, זה טעמי המצווה. כלומר, לא רק לעשות המצווה, אלא להסביר את כל התהליך. עכשיו פה, יש דבר מאוד מעניין. שימו לב, רבן גמליאל, מה סדר הדברים ברבן גמליאל? פסח, מצה, מרור. לכאורה גם הסדר ההגיוני, זאת אומרת, פסח, מצה, זה הגאולה, כל הדברים. בסוף מרור. כאילו, היה גם חלק של שיעבוד. אממה, אם אתם חוזרים שנייה אחת לרמב״ם, במקור... איפה זה היה המקום הזה? בארבע. איפה המקום? מה? כן, פסח השם זה מרורים ומצה, שימו לב, כל שאלה, כן, הלכה היא, שנייה אחת טיפטתי את זה, הלכה היא, כל מי שאלה משל הדברים אלו פסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו אין, פסח, מצה ומרור. עכשיו הרמב״ם מפרט, פסח שפסח המקום בתי אבותינו, שימו לב, מרורים על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו, מצה על שם שנגאלו, ודברים אלו כולם, הם נקראים אגדה. וואי, אתה אומר לרמב״ם, רגע, הרי רבן גמליאל אמר שהסדר איך הוא פסח, מצה, מרור. כשהוא מפרט את הסדר, הוא אומר פסח, מרור, מצה. למה הוא משנה את הסדר? אבל לכאורה נראה שההסבר לדברים זה בדיוק הסיפור שאמרנו לפני רגע על מתחיל בגנות ומספר בשבח. זאת אומרת, הרי מה זה המרור ומה זה המצה? המצה זה הגאולה והמרור זה השיעבוד. עכשיו, אם אתה דוחה את השיעבוד לסוף, אז בעצם אתה אומר, תשמע, העיקר, ניגלנו שורה תחתונה, אז בסוף אומרים לך, תשמע, אתה זוכר, גם היה קצת גם צרות בדרך וזהו. אבל אם אתה אומר, פסח, מרור ומצה, אז בעצם אתה אומר, אני אספר על המרור לפני שאני מספר על המצה. כלומר, אני אדבר על הגנות, אני אדבר על הקשיים, אני אדבר על השיעבוד, אני אדבר על כל הקושי שהיה, כי אני מבין שהוא חלק מהתהליך. כלומר, הבאתי את זה בגלל המילה הזאת שהוא אמר, השתלשלות. המצווה של סיפור זה ההשתלשלות. עכשיו, ההשתלשלות היא כוללת גם את הדברים הקשים והדברים הרעים, והם חלק מהטוב שקרה בסוף. זאת אומרת, אגב, זה גם נכון על החיים שלנו, הרבה פעמים, גם על התקופה שלנו עכשיו, אתה לפעמים, יש לך איזה קטע קשה בחיים, יש לך איזה משבר. ברוך השם, יצאת מהמשבר. יש לך עכשיו שתי אפשרויות להסתכל על זה. יש אפשרות אחר, אומר, יאללה, חור שחור היה לי בחיים, ברוך השם שהוא מאחוריי, העיקר עכשיו אני בטוב, נגמר. יש אפשרות אחרת, שאומר, רגע, בוא נראה מה אני לוקח מה אני לוקח מהתקופה הקשה הזו. בסוף, בסוף עברתי פה משהו, לא סתם עברתי אותו. עדיף, אגב, עדיף לחשוב על זה תוך כדי שזה קורה. תוך כדי שזה קורה, כבר כדאי לחשוב מה אני יכול, כן, ממנה יבשע. את צרה לי יעקב, ממנה יבשע. כלומר, מתוך הצרה יבשע, זאת אומרת שהצרה עצמה היא כבר מובילה לגאולה. היא מפתחת דברים, הרב קוק מדבר בעולת ראייה, דיברנו על זה השבוע ביום ראשון, מה עושה עבדות? סתם לדוגמה, משפט אחד. כל זה שייך לסיפור יציאת מצרים. אפשר גם לדבר על זה בליל הסדר בבית. למה זה טוב להיות עבד? חור העבד, עבדה בהפקר, עניך עלי. זה קשה, זה איסורים. גם מבחינה נפשית זה מדרדר את האדם למטה. מה טוב בלהיות עבד? עבדים היינו. זה הרב קוק מסביר. הכנעה לקדוש ברוך הוא. דוגמה אחת. נסתם יש עוד דברים. להיכנע לקדוש ברוך הוא, זה דורש כוחות נפש, זה לא דבר פשוט. בסוף אדם הוא רוצה להיות חופשי, לעשות מה שהוא רוצה, מה שהיצרים שלו רוצים. הוא מקבל על עצמו עול תורה, אז הוא צריך להכניע את עצמו. זה שהיינו עבדים 200 שנה, זה הרגיל בנו תכונה של ענווה. תכונה של לעשות מה שהאדון אומר. כן, לעשות מה שהאדון אומר. זה לא דבר שהולך ברגל. או הגנות שאומרת מתחילה עבדי עבודה זרה היו אבותינו. לכאורה זה הגנות הכי גדולה, לא רוצים לזכור את זה. מישהו רוצה לזכור שהוא היה בן של תרח? הזכרתי את זה השבוע בשיעור שחזל אומרים שאברהם אבינו בא מתרח שבא לשתו, שהייתה נידה ביום הכיפורים שחל בשבת, כאילו כל האיסורים שבעולם בערך משם יצא אברהם אבינו. זאת אומרת, נקודת הפתיחה של אברהם אבינו הייתה על הפנים. כאילו, מבחינת איך שהוא הגיע לעולם, ואיך שהוא גדל בתור ילד, ולא היה לו מי ללמוד. אז מה, אנחנו רוצים לזכור את זה? שגדלנו בתוך התומה הזו, בתוך הזוהמה הזאת? לא רוצים לזכור את זה. בואו נזכור כבר את הדברים הטובים, שאנחנו אנשים רוחניים, אנשים לא אנשים תמאים, לא אנשים... אבל זה לא נכון. כי בעובדי עבודה זרה יש כל מיני מעלות, שגם עובדי השם צריכים לדעת איך הם לוקחים את זה לקדושה. יש כוח דמיון, שם דוגמה שמזכירים, יש כוח דמיון מאוד מפותח בעובדי עבודה זרה. כוח דמיון זה כוח מאוד חיובי, זה כוח מאוד טוב, אבל אתה לא איך משתמשים בו. אז אם זה הולך לתומה, זה נורא והיום, אבל אם אתה לוקח את זה לקדושה, אז זה מצוין. זאת אומרת, הגנות עצמה הופכת להיות שבח. זאת אומרת, המקום הרע שבו היינו, אם לקחנו אותו לשבח, אז הוא הופך להיות חלק מהשבח. זאת אומרת, ולכן מזכירים את המרור, יש מקום כזה של לדבר על המרור לפני המצע, דווקא להסביר אותו, לדבר על הגנות לפני השבח. כל זה קשור, כל זה הזכרתי בהקשר הזה של המצווה של הסיפור. זה מצווה שאומרת להעריך, לראות את כל התהליך, על כל הנקודות שהיו בו, להבין מה קיבלנו מכל שלב ומה לקחנו, ואז המצווה נשלמת, ולכן לא מספיק לזכור, אלא צריך לספר. אולי גם בהקשר הזה נוכל גם להבין קצת יותר את ההבדל בין הרמב״ם לבין הרס"ג. כי אתם זוכרים, לפני כמה דקות הסברנו את הרס"ג. הרס"ג אומר, תעשה מעשים, אתה לא צריך לדבר יותר מדי. אתה אוכל. אתה אוכל מצה, אתה אוכל קורבן פסח, אתה עושה קידוש, כל זה זכר יציאת מצרים. זה מספיק, זה דרך הרגליים כבר עושה את הכל. כנראה שהרמב״ם מבין שכשהתורה אמרה והגעת לבנך, שזה המקור למצווה, כמו שאמרנו בספר המצוות, כל הסיפור, כל החידוש פה, זה שביציאת מצרים זה לא מספיק המעשים. המעשים הם לא מספרים את כל הסיפור. המעשים הם יכולים להזכיר לך שזה היה, אוקיי, אז אני זוכר שזה היה, אבל זה לא המצווה. המצווה היא להעריך, ואת כל ההשתלשלות, ואת כל הטעמים, ואת כל הזה, וזה אין במעשים. ולכן זה מסביר למה הרמב״ם חלק על הגאונים, ולא קיבל את זה, חוץ לזה שהוא הבין בצורה פשוטה שהפסוק הגעת לבנך, הוא אומר שלכתחילה צריך לספר, ולא רק אם הוא ישאל. אבל גם להבין את הרעיון שבזה, זה כמובן מאוד, בלילה אחד בשנה, כל השנה זוכרים, זוכרים, אומרים פעם אחת, זוכרים, זה בסדר. בלילה הזה, העניין של הסיפור, הוא הופך להיות משהו מאוד מאוד קריטי ומשמעותי, ולכן אגב, גם מבחינה מעשית, מאוד מאוד כדאי לבוא הביתה, היום כבר בהרבה משפחות עושים את זה כבר לבד, אבל אם משום מה, אני לא יודע, אולי ההורים טרודים ולא מספיקים וזה, באמת לחשוב איך מחיים את הלילה הזה כמה שיותר. אם זה לילדים הקטנים, תחפושות וסיפורים, ואם זה לגדולים יותר, אז באמת, באמת לקחת את הדברים גם לתקופה שלנו, להבין באמת, בוא הנה, עכשיו אנחנו מלחמה, יש גנות, יש תקופה קשה, מה אפשר לקחת ממנה לשבח? כלומר, לחבר את זה למציאות של החיים שלנו, להבין מה היה שם, ואת כל ההשלכות ואת כל ההיסטוריה, זה הסיפור של הלילה הזה, צריך לעשות אותו בגדול, בעידור, האוכל טיפה יחכה, לא להיות מאלה שצועקים, נו, נו, שולחן עורך, יאללה, רוצים כבר לאכול, קדימה. לא להיות מאלה, טיפה אוויר, ויהיה בסדר, נגיע גם לשולחן עורך. טוב, עוד שתי השלמות ככה קטנות להשלמת הדברים. נקודה אחת, גם דבר מאוד, מאוד מעניין שראיתי פעם ברבי מלובביץ' באיזשהו שיעור שיש לו, על הדרשה הזאת של ההיקש מפסח לשבת. הרי כתוב, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, ואז חז"ל אומרים, ונאמר, צריך גזירה שווה, שכתוב זכור את יום השבת, כמו שביום השבת זה לבד ולא עם אף אחד אחר, אז גם בפסח, גם כשאין לך אף אחד, אתה צריך לספר את הסיפור יציאת מצרים. והרבי, הוא שואל, הוא אומר, מקשים על זה, תראו במקור 8, בשורה 2. מהי כוונת הרמב״ם, כמו שאמר זכור את יום השבת? מה אינו מספיק בציווי זכור את היום הזה? למה צריך את זה? זאת אומרת, אם היה כתוב רק זכור את היום הזה, בלי ההיקש לזכור את יום השבת, הרי גם הייתי יודע שזה תזכור עם עצמך, בלי לספר לאף אחד. מה התוספת והחשיבות בלהשוות את זה ליום השבת? ונראה לומר שמקור דברי הרמב״ם הוא במדרש פרשת בו, ששם משווה את הסחירה לשבת, וזה לשונו, אזהר לישראל כשם שבראתי את העולם ואמרתי להם לישראל לזכור את יום השבת, זכר למעשה בראשית שנאמר זכור את יום השבת, כך היו זוכרים את הניסים שעשיתי לכם במצרים, וזכרו ליום שיצאתם משם, שנאמר זכור את היום הזה. אבל צריך להבין, הרי ספר היד הוא ספר של הלכות, ולא להעתיק סתם דרשות חז"ל. מהי ההלכה בסיפור יציאת מצרים שאותה למדים מההשוואה הנ"ל? אתם יודעים שהרבי היה דייקן גדול ברמב״ם, והוא אומר, הרמב״ם הוא לא... רמב״ם זה לא גמרא. רמב״ם זה ספר הלכה. אז למה הוא צריך להאריך בדרשה הזאת? הוא יכול להגיד את השורה התחתונה, זכור את היום הזה, אתה צריך לזכור לבד, גם כשאין לך מישהו לספר לו. מה האריכות? אומר הרבי מלובביץ', הביאור בזה, בהלכה על דבר יציאת, זכירת יציאת מצרים, כוונת הרמב״ם, היא לפרש השינוי בתוכן החיוב דמצוות זכירת יציאת מצרים לגבי כל השנה. ההוספה בליל 15 אינה רק בזה שבכל השנה היא להזכיר, ובתתווה בניסן זה לספר בעריכות, אלא ישנו חילוק בתוכן של המצווה. שימו לב, בכל ימות השנה, בכל ימות השנה מספיק להזכיר יציאת מצרים. הזכירה שישראל יצאו. אבל בליל הפסח המצווה היא לא רק היציאה, אלא לספר בניסים ונפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא בהוציאה אותנו. ודבר זה למדים מההשוואה לשבת. למה? תראו מה הוא אומר. זה עכשיו, גם מי שלא יחזיק, שיחזיק עכשיו בדקה הקרובה. בעומק יותר יש לומר, שההשוואה לזכור את יום השבת אינה רק מקור לחיוב, אלא זהו גם הקדמה להלכות הבאות. למה? גדרה ועניינה הוא העניין החיובי של השבת. לא רק לזכור שיום זה שונה מכל הימים, שהוא משולל ממלאכה, אלא שהוא שונה בזה שיש בו עניין חיובי, וינח ביום השביעי. מה היה העולם חסר? מנוחה. באה השבת, באה המנוחה. וזה מתבטא בזכירת השבת. ולשון הרמב״ם, זכרהו זכירת שבח וקידוש. על פי זה באות חטא, שימו לב, יש לומר שזוהי גם כוונת הרמב״ם בהשוואת יציאת מצרים לשבת, שגם בסיפור של יציאת מצרים העיקר הוא העניין החיובי, והביאור בזה, ביציאת מצרים נפעלו את בני ישראל שני עניינים. אחד, ביטול ויציאה מהשעבוד, שניים, מה שהם נעשו בני חורין ברשות עצמם. אומר דבר מאוד מעניין שמחבר אותנו למה שאמרנו קודם. אומר הרבי את הדבר הבא. בשבת יש שני עניינים. יש לא תעשה ויש עשה. יש פסיביות שאנחנו לא עושים מלאכה. אנחנו שובטים ממלאכה. זה דבר אחד שיש בשבת. אבל יש בשבת, שבת היא שבת מנוחה מלכתחילה. זאת אומרת, בשבת יש משהו חיובי. אנחנו לא רק לא עובדים. אנחנו לא רק נחים. אנחנו פועלים על עצמנו פעולה רוחנית חיובית לכתחילה של חירות פנימית, של רוחניות, של זה זמן שיש של תפילה, זמן לתורה, זמן למשפחה, זה זמן חיובי לבנייה רוחנית מאוד משמעותית בהמון המון תחומים. אומר בן לובביץ, זה עומק הגזרה שווה הזאת שהשוותה את השבת ליציאת מצרים. זאת אומרת, כמו שבשבת זה ככה, ככה גם ביציאת מצרים, אל תחשוב שאתה רק עכשיו זוכר את זה שיצאנו. כמו שאמרנו קודם, אתה יכול להגיד, יאללה, שורה תחתונה, לא משנה מה היה, זהו, עכשיו אני בן חורין, נגמר השיעבוד, זהו, הכל טוב. לא, אתה בן חורין. אתה לא רק שאתה לא עבד, יש פער עצום בין לא להיות עבד להיות בן חורין. לא להיות עבד זה מדרגה יפה, אומרים כל בוקר בברכות השחר, ברוך השם, ברוך אתה השם, שלא עשה אני עבד. טוב, באמת ברוך השם, תחשבו שהיינו איזה, לא יודע, כל אחד שידמיין לעצמו, אם היה נולד איזה מקום, שכל החיים שלו הוא צריך לעבוד אצל אחרים. לא פשוט. אבל אנחנו לא רק שאנחנו לא עבדים, אנחנו בני חורין. הרב קוק אומר שאי אפשר לברך שעשני בן חורין, כי להיות בן חורין זה מדרגה כל כך גבוהה שאי אפשר אפילו אי אפשר לומר אותה מרוב שהיא גבוהה. אז לכן אי אפשר להגיד שעשני בן חורין, כי זה גם תלוי בנו. זאת אומרת, אז זה תלוי בנו אם נהיה בני חורין או לא. אז אי אפשר לברך את זה. אבל מבחינת האמת, ברור שכשיצאנו ממצרים, אז לא רק יצאנו שאנחנו לא עבדים, אלא יצאנו לחירות עצומה. עכשיו אנחנו אנשים עצמאיים, אנחנו לא משועבדים לתרבויות, אנחנו לא משועבדים לכל מיני זהויות אחרות. אנחנו מה שאנחנו, אנחנו הפנימי, כל אחד הוא האני הפנימי העצמי של עצמו בצורה הכי אמיתית. הוא לא מחכה אחרים. אנחנו עם ישראל, אנחנו עם לבדד ישכון מהבחינה הזאת שאנחנו לא מחכים תרבויות אחרות ותפיסות עולם אחרות. זה, 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 זה עניין. זה מדרגה אחרת לגמרי. שהיא קשורה לכל ההשתלשלות וכל ההבנה של כל מה שעברנו פה בזה. כן.
הרב, רואים גם את ההפיכה לחירות, כאילו את הפער ביניהם של הפיכה לחירות לבין בן חורין, שאחרי שאנחנו גם, כאילו שיש את הבן חורין, כאילו לא להיות עבד לבן חורין, אז בן חורין יכול לקנות לעצמו עבד, כאילו אחר כך
כלומר, זה חלק מהביטויים של זה שהוא כבר במדרגה אחרת לגמרי, גם מבחינה מעשית, אבל ודאי מבחינה פנימית, רוחנית. אז ככה הוא מסביר למה הרמב״ם בהלכה העריך להביא את הדרשה משבת כדי לחזק את העניין של ההבנה של מה קורה פה ביציאת מצרים. ואני מזכיר לכם, גם כשאנחנו לבד, כשאנחנו מספרים לאחרים, אז אנחנו מאוד פעילים, אנחנו מאוד זה, כי יש אקשן, כאילו יש ילדים, יש אחים, יש משפחה, יש עם מי לדבר. אבל אם זה משהו יותר מצומצם, יותר קטן, לא מדבר על מישהו שהוא לבד לגמרי, אבל לפעמים איכשהו יוצא ככה ממש משפחה גרעינית מאוד קטנה, זה לא משנה. זה הסיפור של היציאה, הוא צריך להיות משהו חי, שמשתפים את כולם, ומוציאים מכולם, ומהסבתות מבקשים מהם לספר את הסיפור של העלייה שלהם לארץ, ואת הייבוש ביצות, ואת המעברות, ואת המלחמות שהם עברו, המלחמות וקיבוץ גלויות. כל זה חלק מהסיפור של היציאה. גם ביום העצמאות צריך לעשות אותו הדבר. אם הישר חילנו היינו עושים ביום העצמאות, כמו ליל הסדר, יושבים, מספרים סיפור ההגעה שלנו לארץ. אבל בליל הסדר זה מקום שבו כל ההיסטוריה שעם ישראל נכנסת, גם ההיסטוריה של הדור שלנו נכנסת בתוך הדבר הזה. ופה אני מגיע עוד דקה אחת ממה שיש לנו לסוף, נגיד את זה כבר בעל פה בלי לקרוא בפנים, מאוד בולט ברמב״ם, שהוא אומר שחייב אדם לא לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אלא להראות. שימו לב, לכאורה הביטוי במשנה זה חייב אדם לראות את עצמו, והרמב״ם כותב חייב אדם להראות את עצמו. מה ההבדל? בעברית, בדקדוק, להראות זה מה שנקרא מתפעל. זאת אומרת, אתה מתפעל בעצמך. זאת אומרת, אתה עושה פעולות כאלה, שהפעולות האלה עצמם גורמות לך, אתה והדברים זה לא מבחוץ, כאילו אתה מסתכל עכשיו על יציאת מצרים, אתה עכשיו זוכר את יציאת מצרים, אתה עכשיו רואה את עצמך כאילו יצאת ממצרים. זאת אומרת, הם יצאו ממצרים, אני פה זה, אני מסתכל עליהם כאילו אני שם. לא, זה לא כאילו, זה אתה. אתה יצאת. וזה מאוד חזק במילה להראות. להראות זה תראה את עצמך, תעשה פעולות כאלה שבעצם מחיות לך בפנים את החוויה שאתה עכשיו מתחיל להרגיש כבר באמת כמו אלה שיצאו. אז הביטוי שזה בפועל, אומר הרמב״ם, זה מה שחזל תקנו, לאכול בעשבה, לשתות בארבע כוסות. כל הגדרים האלה וכל השינויים וכל מה שחזל תקנו, זה הכל כדי ליצור בעצם חוויה של הזדהות מלאה, עד כדי כך שממש מכניסה אותך לאווירה בצורה כזאת שאתה כבר במידה מסוימת, אתה כבר שם, אתה מהם, אתה מאלה שיצאת, אתה מתחיל קצת להרגיש את מה שהם עברו ואת מה שהם יצאו, וזה דרך כל הפעולות האלה שאתה עושה, בנוסף לכל הדברים שאתה מוסיף מעצמך, כמו שאמרנו, כל ההפעלות וכל החוויות, ואז באמת אתה מקיים, אנחנו מקיימים את המצווה, להראות את עצמנו, לא כאילו, אלא בעצם שאנחנו שותפים לחוויה הזאת ומודים עליה וכדומה. בעזרת השם, שנזכה לטובה ולברכה.